חג שלא זכה. מה פשוט לא זכה? תכף נראה, הגמרא אומרת שזה לא יום טובים ישראל כמו יום כיפור בט"ו באב. אבל מה נעשה? לא רק שזה לא נופל על שנת הלימודים, אז בתי ספר לא לומדים את זה, זה אפילו לא נופל בגנים, זה אפילו לא נופל לזמן שעומדים בפרוטונים, וזה אפילו נופל בין הזמנים בישיבות. אז מי ילמד על זה? אז אף אחד לא מתעסק ביום הזה, ולא יודעים מה זה היום הזה. כלומר, לא היו תלוי ישראל, אבל אנחנו לא יודעים מה זה. אז אנחנו תכף נלמד. הגמרא מביאה ושואלת על זה, ואומרת מה המיוחד ביום הזה, ותכף נראה, יש שישה תירוצים מה קרה ביום הזה, וננסה לבונן בהם, להבין מה עניינם של התירוצים הללו, ומתוך כך אנחנו... שאלת את אחד זה טוב. אולי נוסיף עוד נקודה אחת. מה קורה להסבר לבעיה שיש לו שישה תירוצים למה הוא ככה? אם ילד מסביר למורה למה הוא לא עושה שיעורי בית, מביא שישה תירוצים למה הוא לא עשה שיעורי בית, אז מה אנחנו מבינים? אם תשובה אחת לא מספקת, אז עוד חמש תשובות נראה לי, זה דבר שיפתור לנו את הבעיה. אבל בואו נראה, הגמרא בכל זאת נותנת פה מרחב גדול, בואו נבונן במרחב הזה. טוב, יש כל כבר דפים? יש לכולם? אוקיי. אז בואו נראה. תנענתם, אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימיתם לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים, שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולים, שלבייש את מי שאין לו. כן, אין ימים טובים לישראל, שני ימים הללו, של... ט"ו באב ויום כיפורים. אומרת הגמרא, בשלמה יום הכיפורים, יום סליחה ומחילה, יום שניתנו בו לוחות אחרונות. זה שיום כיפור יום גדול, טוב, זה מובן. יום סליחה ומחילה. שאומר ביום הזה, סלחתי כדבריך, יש משהו יותר גדול מזה, יש משהו יותר משמעותי עבורנו, יש משהו יותר פלאי. סלחתי כדבריך. לוחות שניים, אומנם זה לא לוחות ראשונים, אבל זכינו לקבל לוחות שניים. והמציאות הזאת, מה היא אומרת? זה מה שמחזיק מעמד אצלנו אחר כך. כל הזמן. לא מתקפל, לא נהרס. אבל ט"ו באב, ולכן יש עשרה באב, מה היא? מה קרה בט"ו באב שזה משתווה ליום כיפור ליום כיפור, על שני צדדיו. עכשיו, אני מספרתי את הדברים, אפשר להקל עלינו, בסדר? רגע. אומרת הגמרא, אמר רבי דומה שמואל, יום שאותרו שבטים לבוא זה בזה. מהי דרוש? פרשת שבוע שלנו שבת האחרונה. זה הדבר, דבר זה לא ינהג אלא בדור זה. כשבאו בנות, כשבאו בני יוסף, ואמרו למשה רבינו, רגע, בנות צלופחד היקרות, הם ילכו והתחתנו, מזל טוב לאלו שהתחתנו, ולא זו... פעם שעברה לא הייתם כיסורו, שבון? אז אני מבין שברוך השם, יש פה התנחשויות נפלאות. בעזרת השם בקרוב אצל כל אחד ואחד מכם. עסקו בעזרת השם, משמחות גדולות. זהו, אז בנות צלופחד, בני יוסף באו ואמרו, בנות צלופחד היקרות, הם יקבלו את ירושה של אבא, אבל הם ילכו והתחתנו בעזרת השם, אחת התחתן עם מישהו מזבולון, אחת התחתן עם מישהו מיששכר, אחת התחתן עם מישהו מיהודה, ואז הילדים הם שייכים לשבט של האבא, ואז הנחלה של צלופחד אחינו יהפוך להיות מנחלת מנשה לנחלת יששכר, זבולון, יהודה וכו' וכו' וכו'. ומה נאמר להם? כן, נכון, הם צודקים, אז אתם יכולות, אתם יורשות ואתם רשאיות להתחתן בעצם עם כל אחד, אבל אתם תקחתו רק בתוך השבט. וחז"ל למדו שזו הייתה, זה היה ציווי לכל בנות ישראל באותו הדור, רק מתחתנות בתוך השבט, כדי שלא נמצא על הספתח של חלוקת הארץ שהנחלה תעבור משבט לשבט. אחר כך אין בעיה, זאת אומרת, זה נורמטיבי, זה יכול לקרות, זה יכול גם לחזור, אבל בדור הראשון זה צריך להישאר בסדר גמור. ולכן באותו דור היה אסור להתחתן בין השבטים בדור הכניסה לארץ. ומה קרה בסוף אותו הדור? בטובעב התירו לשבטים להתחתן מחדש אחד בשני. איך מגדירים מתי תם דור? איך אנחנו יודעים? איך מגדירים? זאת אומרת, איך קרה שהדור, מתי הדור הסתיים? אותו דור שנכנסו לארץ. בואו ניקח בשביל לסבר את האוזן שלנו. אנחנו היום דור תשח? פשוט לכם שלא. למה? למה? יש את שתשח אצלנו? אני אלך אפילו 10 שנים אחורה. חצי של האחורה. כשראש הממשלה היה איש תשח, והנשיא היה איש תשח, פרס ואריק היו בתשח. התחילו דרכה בתשח, הם היו דור תשח. אז לפני 10 שנים, הראש הממשלה, פלוס מינוס, לא זוכר בדיוק מתי אריק נעלם, אבל עד לפני זמן, לא רב, שני המנהיגים היו אנשי תשח. אז איך מגדירים? מה זאת אומרת? זה היה דור תשח לפני 10 שנים? לפי מה נגדיר? דמות יושעות, נכון. אוקיי, אז איך את מגדירה את הדמות השונות? מתי השתנה הדור שהדמות הדיון השתנו?
מה אפשר
לחור עליו? מה זה?
מה אפשר לחור עליו? זה היה דור שלנו מן הכל.
את באה, טוב, אז עדיין מאוד מעניין לבוא להגיד, כשאנחנו חיים היום, בט"ו באב, תשעים, איזושהי שנה אתה בבור, הסתיים תוך כניסה לארץ. איך נדע? מה קרה באותו יום שאפשר להגיד שהסתיים הדור? כלומר, איך ידעו להגיד שהתמודדויות השתנו עכשיו? שהאווירה משתנה, המנהיגים התחלפו, מנהיג אחד מתחלף, יש המון המון מנהיגים, שבטיים, כלליים, איך מגדירים את המציאות הזו?
זה בדרך כלל לפי מספר שנים.
את אומרת שאפשר להגדיר כל 25 שנה מתחלף הדור. טוב, אם ככה, בסדר, אבל למה בטובעב? כאילו, למה אני אומר בטובעב התחלף? כי לא משהו התרחש באותו יום. אני אפילו, כשאני אומר, כל 30 שנה, כל 40 שנה, לא יודע מה נניח כל 40 שנה. למה להגיד בטובעב? מה התרחש בטובעב שאני יכול לבוא להגיד, הנה היום משהו קרה, והדור השתנה. ועכשיו יש לנו עוד שני דברים, אותו דבר בדיוק. כלומר, אני מתקשה להבין איך לשים אצבע על רגע מפח הדור. ברוך אתה, אדוני, אני אומר לך עולם שהכל לא שלו. שתיים, רבא בר חנה אמר רבי יוחנן, יום שהותר שבט ימין לבוא בקהל. דכתיב, ואיש ישראל נשבע במצפה לאמור, איש ממנו לא ייתן ביתו לבנימין לאישה. מה ידרוש? ממנו לא מבנינו. בואו, יכול להגיד, מאוד מאוד פשוט, שכל מי שנולד אחרי השבועה שנשבעו, מותר לו שהבת שלו תתחתן עם בני בנימין. אבל הגמרא לא אומרת ככה. הגמרא אומרת, נכון? נשבעו בתוך המלחמה, בתוך הסערה, נשבעו שאף אחד לא ייתן לבת שלו להתחתן עם בני בנימין. ומה קרה שהסתיים הדור? איך שוב נוכל להבחן? אני יכול להבין, כל בת שלא נולדה אז, שוב, ניקח משהו, כל מי שנולדה אחרי אותו יום של השבועה, אז יהיה מותר, וזה לא מה שאנחנו אומרים. ואז כל אחד ואחד, זה לא יום מסוים. פה הוא מתברר שיהיה יום מסוים, אם הוא מהיום מותר להתחתן לכולם. למה זה כבר לא אותו דור? ומישהי שאתמול, או מישהו שאתמול, הוא היה אז שם, אבל הוא עכשיו בדור אחר, אז מותר לו להתחתן את הבת שלו, בנימין. איך מגדירים את המהפך של הדור הזה? אותה שאלה, נכון? השאלה ברורה. התירוץ השלישי הוא קצת יותר קל לנו מבחינה זאת, בואו נראה. רב דימי בר יוסף אמר, רב נחמן, יום שקל בו מתי מדבר. זה היום שבו פסקו מתי מדבר, מתי מדבר פסקו למות, או, טוב, תכף נראה, את פה צריך להבין מה בדיוק קרה פה. סליחתי על השעון, אמרתי שיש לי המון זמן לפי השעון. אבל לא ראיתי שיש פה איזה משהו חמוד קטן, אבל אוקיי, צריך לראות משהו שלי. לבריאות. אז אם כן, דור המדבר פסק למות בט"ו באב. מה הפירוש? איך זה קרה? עכשיו פה יש שני הסברים של המפרשים, של הראשונים, של תוספות. או שתי דור בתוך תוספות, זה יותר. מה קרה? דעה ראשונה אומרת, דעה שאנחנו פחות מכירים אותו, אותה, מתו, קודם כל אנחנו יודעים שכל שנה בתשעה אב, מה קרה? היו נכנסים לתוך הקברים, ובבוקר תוקעים בשופר, ייבדלו חיים אל המתים, כל מי שחי יצא מהקבר, ומי שלא. תמיד אמרתי, באותו בוקר אין מניין שני, נכון? כולם קמים לוותיקין, אם לא לפני כן. כן, זה לא טוב, אני עוד 10 דקות מתפך בתוך הקבר, אוי, מתפך בתוך הקבר, זה לא נשמע טוב, כן, אני מניח שמזנקים ישר לתפילת שחרית, אוקיי. אז כל שנה נפטרים בליל תשעה באב, קבוצה מסוימת, לא משנה אם זה שנתון, לא שנתון, סליחה. ואז יושבים שבעה בשנה האחרונה, נפטרו האחרונים בתשעה באב, ישבו שבעה, ת' י', י' א', י' ב', י' ג', י' ד', תדבב בבוקר, הרי מקצת יום ככולו, יקמים מהשבעה בתדבב בבוקר, וזהו, עכשיו שמחים. וחוזר הדיבור אחרי ש-38 שנה אין דיבור בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, יש ממת אלחות אלוקית, אין תקשורת בין עם ישראל ובין הקדוש ברוך הוא באותם 38 שנה, אז הדיבור חוזר למשה, ומאותו רגע יש שמחה, הדיבור חזר. זה הסבר אחד, ההסבר היותר פשוט, יותר מובן. הסבר שני יותר מוכר, שמה קרה? בתשעה באב נכנסו לתוך הקבר וכולם קמו בבוקר. ביוד באב נכנסו לקבר, כולם קמו. יוד א', אמרו אולי פספסנו ביום, אולי טעינו, לא ספרנו נכון. יוד ב', יוד ג', כולם קמים, יוד א', כולם קמו. לתת ואמרים, ירח מלא, מה הם הבינו? לא טעינו. עד עכשיו חשבו, אולי טעינו ביום. תן יומיים, תן שלושה, לא יודע, משהו קרה פה, יש פה עוד אנשים מאנשי יוצאי מצרים, והם לא מתו. אז מה מבינים? שטעינו, טעינו, תנוגיע ט"ו באב, ירח מלא, מה הם מבינים? לא טעינו. השם אכל, לקבוצה האחרונה, לשנתון האחרון, השם אכל. וואו, שמחה גדולה מאוד. אז פה מצד אחד, פה יותר קל להבין שבט"ו באב הסתיים משהו, ודאי לפי ההסבר הראשון. בגלל שזאת אמירה אלוקית. כלומר, דור יוצאי מצרים הוגדרו בצורה מאוד מאוד קלה. מגיל 20 עד גיל 60, כל מי שנספר בשנה השנייה ליציאת מצרים, הוא שייך לדור הזה של יוצאי מצרים. ואז ככל מתו, הסתיים הדור, הדיבור חוזר לעם ישראל. כמובן, אז זה באמת לא משהו נורמטיבי, זה משהו שעל פי הדיבור אלוקי, זה משהו שעל פי הנבואה של משה, משהו לא רגיל שאנחנו מסתכלים עליו ובוחנים את הדור הזה. זה דור שהוא סכמטי משהו, מגיל 20 עד גיל 60, זה הדור כשאחרון בניהם מת, אבל פי שבני 20 עדיין קיימים וכו', אבל בני 20 ברגע שהם מתו, זהו, נגמר, הדור הוא נגמר. אז פה אני מבין את זה, אבל זה באמת לא טבעי, זה אמירה אלוקית. אף על פי, עכשיו לפי הסבר השני קצת קשה לנו. למה יותר קשה לנו? עכשיו אמנם עדיין הדור הוא מוגדר בצורה מאוד מאוד ברורה, אבל דווקא השנתון האחרון, רגע, מאיזה דור הוא שייך? הוא דור יוצא מצרים או דור מהארץ אז? כלומר, יש פה איזה משהו שהם זכו, כאילו, זה לא חד כל כך. ובאמת, מתי הסתיים דור יוצא מצרים לפי זה? בתשעה באב, בשנת 39. כלומר, לפני שנה ושבוע בעצם הסתיים אותו הדור. רק לא ידענו את זה, עד ט"ו באב, שנה אחר כך, שנה ושבוע אחר כך. נודע לנו, רגע, השם אחר הם, יום, אז הדור בעצם הסתיים לפני שנה. אז אפילו פה, שזאת אמירה אלוקית, עדיין משהו קשה לנו לעמוד על ההבחנה הזאת. אפילו פה, לפי הסבר שני. לפי הסבר ראשון, זה יותר פשוט. אתם איתי, כאן בסדר? כן. למה זה לא ביוד באב? בגלל שהם לא נודע להם, הנה איזה טוב מה שאת אומרת, לא נודע להם על ט"ו באב, שהשם מחל להם. אבל בעצם את צודקת, מחל להם בתשעה באב. לא, מחל להם תשעה באב שנה שעברה. אולי לא, אולי תשעה באב שנה, אני לא יודע איך להסתכל על זה. מתי הוא מחל, איך הוא מחל? שאלה גדולה מאוד. מכאן נעבור לשלושת ההסברים הבאים. הוא למה יום שביטל פה השם בנילה פרדסאות שהושיב ירבם על דרכים שלא יוסל לרגל. ירבם בנבט העמיד חסימות, מחסומים בין ישראל לבין יהודה כדי שלא, אנשי ישראל לא יעלו לרגל לירושלים. הושע בן אלה הוא המלך האחרון שבשנת 9 למלכותו בא תיגלת פלסר והגלה את עשרת השבטים עד היום הזה. כלומר, זה מה שרגע אחד לפני. אז מה שהוא עשה זה המעט מדי ומאוחר מדי, אבל הוא ביטל את הפרדסאות והחזיר איזושהי מציאות של אחווה, איזה הווה מינה אולי של אחווה. בסדר? אז זה דבר טוב, וזה היה בטובה, וזה יותר פשוט להבין את זה, בטובה שאותה שנה הוא ביטל את הפרדסאות. עוד דבר אחד שקרה, חמש, רב מתנה אמר, יום שניתנו הגי ביתר לקבורה. דאמר רב מתנה, אותו יום שניתנו הגי ביתר לקבורה, תקנו ביבנה טוב המיטיב, הטוב שנסיכו, והמיטיב שניתנו לקבורה. וכן, זה שאנחנו מברכים בקראת המזון, כל יום הטוב המיטיב, כן, ברכה רביעית, אחרי בונה ברחמה בשלם אמן, אנחנו מברכים עוד ברכה, הברכה הזאת היא מדרבנן, והיא נתקנה על הרוגי ביתר. מה על הרוגי ביתר ולוחת צהריים שלי, או לקריך שלי, שאלה נפלאה, נאמר את זה בצורה קצת פשטנית כרגע. למה באמת ניתנו הרוגי ביתר לקבורה? הסבר מאוד מאוד מעניין. כבר למה לא ניתנו לקבורה? למה הרומאים לא הסכימו שיקברו את הרוגי ביתר? בשביל מה? לבזות אותם, לדכא את העם, כשמישהו רואה את הגופה של אבא, של דוד, של שני אחים וכולי, שוכבים שם ואסור לגעת בהם, או הרומאים אולי השתמשו בהם אפילו לעשות גדרות וכדומה, אין לך דיכוי. זה מונע את הרצון של בן אדם לצאת אותם למרד, כשאתה רואה את התוצאות הנוראיות של המרד, שאי אפשר לקבור. ויש איזושהי שנאה גדולה של הרומאים נגדנו על כל מה שהצלחנו לנצח אותם למחצה לשיש ולרביע. אז יש שנאה גדולה מאוד, הם לא מוכנים לתת שאנחנו נקבור את הגופות. ואז מה קורה? משהו פלאי. הגופות זה קיץ בארץ ישראל, זה לא היה שבוע ימים בין תשעה באב לטובאב, כנראה זה היה שנה או שנתיים. הרומאים משאירים את הגופות שם. וקורה משהו מאוד מאוד משונה. במקום, במחילה, שהגופות יתחילו להתעכל ולעלות רימה וטומאה, שום דבר. שום דבר לא קורה להם. והרומאים מסתכלים חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה, חמישה. טוב, זה חורף, אולי הקור מקפיא את הגופות. שבעה, שמונה, תשעה חודשים, כבר חזרנו לקיץ. משהו לא נורמלי. אני לא יודע אם זה שנה עד שהם יתנו, או שנתיים, אבל באיזשהו שלב, מה אומרים הרומאים? צעקו אותם מפה. זה עם שלא מת. וגם אחרי שהם מתו, הגוף לא נרכב. זה משגע את הרומאים. זה הופך להיות בומרנג נגדם. הם רואים את הגוף של האומה הישראלית, שמה קורה אחרי החובן? לא נרכבים. הגוף שלנו חי גם אחרי כן, זה לא יעלה. גם כשאדם מת, הגוף תמשיך לחיות. לא קורה שום דבר. וימים. הם לא יכולים לסבול את זה, תגברו. ואנחנו לומדים, מבינים, לומדים מהדבר הזה. מה זה הגוף של האומה הישראלית? מה זה ארוחת בוקר שלנו? מה אנחנו מכירים כאן במזון? מה זה החומר אצלנו? מה פשר הדבר הזה? לא נרחיב בזה יותר, לא מספיק עבורנו, וזה קורה בט"ו באב. שנה, שנתיים, שלוש, לא יודע כמה זמן אחרי חורבן ביתה. הרביעי זה היה הושע בן אלה שנתן, שהוריד את המחסומים. היו מחסומים במשך 200-300 שנה, כל זמן שהיו מדינת יהודה, מדינת ישראל. אז כל זמן שהיה, ירבעם הקים מחסומים כדי שלא יהיו לרגל, והושע בן אלה, המלך האחרון, ממש זמן קצר לפני החורבן של עשרת השבטים, הוא ביטל ונתן לאנשים לעלות לירושלים. וזה קרה בט"ו באב, ואמרנו, ניתנו ערגי פיתה לקבורה, קרה בט"ו באב, זה קצת יותר קשה, קל להבין משלושת הראשונים, ועכשיו השישי, רבא ורב יוסף ועמי תרוויו, יום שפוסקים בו מלכרות עצים למערכה. זה היום האחרון שהוא מפסיד, זה כבר לא. באותו יום כבר לא קורטים יותר עצים למערכה, מה זה למערכה? למזבח ובית המקדש. מאותו יום כבר אין יותר קריטת עצים. למה? תניה, רבי אלעזר הגדול אומר, כמעט שהגיע 15 באב, תשש כוחה של חמה, ולא היו קורטים עצים למערכה. טוב, אנחנו עומדים היום ב... דלת? דלת, היי כבר. היי באב, בסדר, נניח עוד 10 ימים יאחרת לגמרי, אבל לא פעם ולא פעמיים נתתי את השיעור הזה בט"ו באב, עוד לפני שהוא מזגנים. ואנחנו לומדים איך תשש כוחה של חמה. בטח. עוד נדמיין לעצמנו מי שיושב בשפת הכנרת בט"ו באב. כן, כשהרוח פוסקת לרגע, איפה תשש כוחה של חמה? מה זאת אומרת תשש כוחה של חמה? איך בדיוק תשש הכוח הזה? איך תשש כוחה של חמה? חם מאוד באמצע אוגוסט. אם אתם לא זוכרות, אז תראו בעוד 10 ימים. מה פשוט תשש כוחה? אז האמת, מתוך הדברים, למה מפסיקים לכרות עצים למערכה? זה בגלל סיבה נוספת, והסיבה יותר עמוקה. מתרבים הכללים מט"ו באב והלאה. יש יותר כללים, וכיוון שיש כללים, מה קורה כשיש טל? אז יש לחות בעצים, ומתחילים העצים להיות מתולעים. יש אופציה לתולעים בעץ. עכשיו יש לנו כלל, עץ מתולע הוא פסול למערכה. הוא לא יכול, אי אפשר לסוף אותו על המזבח. ולכן היו בודקים את העץ לפני כן, אבל ידעו שמט"ו באב והלאה כבר זה זמן שבו התולעים מתרבים, אז מפסיקים לכרות עצים. אני פעם נתתי את השיעור הזה אצלנו בשבת אחד במעון, והיה שכן מבית יתיר, והוא אמר, הם היו אז מגדלים שזיפים, מייבשים אותם. אבל הרב גילינו אחרי כמה שנים שבעת מט"ו באב פחות או הלאה, כבר הם לא מתייבשים טוב. הם לא מתייבשים טוב. יש יותר מדי לחות באוויר, אז יש הכוח, כן, אכן יש ריבוי כללים באוויר וזה מפריע, אז מפסיקים לכרות עצים, סיימנו את המצווה, זה יום חג. סיום מצווה זה יום חג כמו יום כיפור. אני רוצה להבין, אז בואו נסכם עכשיו את כל השישה תירוצים שראינו. כן, שבעצם יש יותר כללים, ולכן אז לא כך יבש. תשש כוחה של חמה, פחות יובש באוויר. משמעות הדבר מה? שבעצם, כן, אבל ניקח רק לתירוץ אחרון. אז זה כמו יום כיפור? מה אתם אומרות? מאותו רגע שמפסיקים לכרות עצים למערכה, זה כמו יום כיפור, סלחתי כדבריך? מה קרה פה? הגמרא, בוא נתחיל את זה, כן, עזוב אותך את הגמרא. הגמרא שאלה שאלה, יום כיפור, יום סליחה וכפרה, מה קרה בט"ו באב? מה זאת אומרת, מה קרה? יש יותר כללים באוויר. כמובן, מיד יוצאים, פוצחים במחול. כאילו, מה זה שווה יום כיפור? מה התירוצים בגמרא? מתי יורד הטל? מתי יורד הטל? מה זה? לקראת הלילה. יש שעה מסוימת? מי שיגיד אולי דווקא בבוקר? לא, בבוקר אנחנו יוצאים את הטל. אז האמת היא, אין לו שעה שיורד. קודם כל הוא יורד. מה הוא? הוא מתאבא. ומה הוא תלוי ההתאבות של הטל? עם הכוס, צד אחד חם, צד כמו באוטו, נכנסים לאוטו ויש עדים. זה בעצם אותו עיקרון כמו תלני. יש עיבוי על הזכוכית, וכמובן יש דברים אחרים, יש חומרים שקולטים, שלא קולטים, איפה שיש הבדל בין כל וחום. מה זאת אומרת שיש באותו יום יותר תללים? מתי התללים האלו הגיעו? וזה להתחיל להגדיר הגדרה של ט"ו באב. הטל זה לא משהו שהוא נגלה לעין. את התוצאה אנחנו רואים, אבל מה שיוצר את הטל אנחנו לא תמיד רואים. אפשר לראות את התופעה. אולי כמו שאת אמרת, אני לא זוכר את השמות, שאנחנו רואים לאחר מעשה, כן כן, שאנחנו רואים לאחר מעשה את הדבר, סליחה, אני לא זוכר את השמות, גם אם זכרתי באמצע שנה, עכשיו אני בטח לא זוכר. מה אני עושה? אז אמרת, אנחנו רואים את זה לך מעשה, זה ודאי נכון. בטל, אנחנו רואים את התוצאה, את התופעה, אבל לא את הסיבה לתופעה. מה הסיבה לתופעה? התלנים רואים אותה, אבל מה גורם את התלנים? אני רוצה פה להגדיר הגדרה, לדעתי. ט"ו באב זה אכן חג של תללים. מה פשט? חג של דברים שמתרחשים מתחת לפני השטח. דברים שהם קורים. ועל כן, מאוד מאוד קשה לשים אצבע עליהם. מתי דור פסק? יבוא מישהו ויסתכל ויגיד, כמו שאמרת, לאחר מעשה, הנה, אני רואה שכאשר הממשלה התהפכה, מהרגע הזה, משהו השתנה. אני רואה מהמלחמה הזאת, משהו השתנה. אבל זה מה שאנחנו נבחן אותו לאחר מעשה. אבל גם אז לפעמים זה קשה לבחון את זה, לראות מה באמת גרם את התופעה שקרתה, מה הסיבה לתופעה, וסיבות שהן זרימה תת-קרקעית. אני אומר, בזרימה במים, יש איזו זרימה עילית על פני השטח, ויש זרימה מתחת לפני השטח, ומה שמתחת לפני השטח זה הכי קשה, הוא הכי חזק, הוא תמון, הוא לא נראה, ולכן הוא הולך יותר חזק. הוא משפיע, הוא מאוד מאוד לא קל להתמודד איתו. כלומר, זרימה תת-קרקעית באמת לא נצפית. היא חזקה מאוד מאוד מאוד. ט"ו באב זוהי זרימה תת-קרקעית. ובאמת כל שישה תירוצים הם תירוצים קצת לא מי יודע מה. ודאי שלושת היושבים כמו שאמרנו, הם בדיוק מבטאים את הדבר הזה. משהו התרחש בשטח שאנחנו לא יודעים לשים אצבע עליו. באו חז"ל ואמרו, הנה, ט"ו באב זה התרחש. פה זה קרה, בט"ו באב. ההתרחשות תת-קרקעית, לא נגלית לנו. מישהו צריך לשים עין על הדבר הזה ולהגיד, הנה זה, מה שאתם רואים היום, זה קרה בט"ו באב, תפשין, ללללה. עד כאן בסדר? אתם איתי? טוב. תודה רבה. מה?
למה
באמת היום? בגלל שהוא היום שההתרחשות תת-קרקעית. יפה מאוד, נכון. בעצם כל יום יש משהו שמתרחש מתחת לפני השטח. כל הזמן מתרחשים יותר מתחת לפני השטח. אבל זה היום שבו אנחנו יודעים להתבונן בדבר הזה, יודעים להסתכל. אני אביא לרגע אחד את המקבילה של ט"ו באב. מה המקבילה של ט"ו באב בשנה? חצי שנה בדיוק לפניו או בדיוק אחריו, ט"ו בשבט. ומה מיוחד בט"ו בשבט? אומרים הראשונים שמיום זה השרף שעולה באילנות זה כבר שרף של הגשם של השנה הזאת. לעומת כל מה שהיה עד ט"ו באב, זה מהמים של השנה שעברה. משהו מאוד מאוד דומה. משהו שמתרחש מפחד לשטח. לבוא ולהגיד איזה השפעות היו בעץ משנה שעברה ואיזה השפעות משנה הזאת. כל פרי שהוא מתחיל להנץ על העץ לפני ט"ו בשבט, הוא שייך לגשמים של השנה שעברה. וואו, כן, זה המקבילה בדיוק של ט"ו באב. משהו שקורה מתחת לפני השטח, מתרחש מתחת לשטח, ואנחנו לא רואים את זה, והוא שם. כלומר, אם בט"ו בשבט זה הגשמים, בט"ו באב זה הטללים, זה הלחות, זה משהו מאוד עמוק שמתרחש, ודווקא ניקח את הטללים כנקודה שהיא מתרחשת בדיוק בט"ו באב, וכסמל לכל שאר הדברים שיקראו. כבר כל מה שהתרחש בגשמים, גשמים אנחנו יודעים בדיוק מתי הם יודעים, מתי הם לא יודעים, באים ואומרים לנו יש משהו תחת לפני השטח שזה משפיע איך עץ גדל. אוקיי. לעומת זאת, אנחנו ניקח את ט"ו באב, זה הפרחת הכללים, שהרבה יותר קשה לזהות אותם, הרבה יותר קשה לראות אותם, אבל הם מתרבים אכן מט"ו באב. קשה להרגיש את זה בכלל. כן, אם אני אשאיר את השזיפים הרבה זמן, או את העצים, אני אראה אחרי כמה שנים כמה זה קשה מט"ו באב הלאה לייבש אותם. כמה יש תולעים יותר בעצים שקרטו אותם אחרי ט"ו באב, מהעצים שקרטו אותם לפני ט"ו באב. הם מדברים שאני אראה אותם, יש באמת קשה לזהות אותם. טוב, נו, אז מה זה? מה החג הגדול? מה הדבר הזה? מה זה? את התוצאות אנחנו רואים. אבל בואו נראה עוד דבר אחד, זה כבר משיכה לעוד משהו מעניין. אמר רב מנשה, וקל ליום תבר מגל, יום שדוברים בו את המגל, כבר לא קורטים יותר את העצים. מכאן ואילך, דמוסיף יוסיף. מכאן בעצם הלילות מתחילים להתארך, הלילות, הגענו ללילות הכי קצרים, הימים ארוכים מאוד, הלילות קצרים. מט"ו באב זה מתחיל ללכת בכיוון הפוך, הלילה מתחיל לאט לאט להתארך, והיום מתקצר. ויש לו פחות שעות אור. אז מי שיוסיף בלימוד תורה בלילה, יוסיף. ושאינו מוסיף לימוד תורה, כיוון שהיום מתקצר, צריך ללמוד תורה בלילה, יסיף. מת. מה יסיף? מה זאת אומרת יסיף? תראה, ויוסף תקברים, אני ממש לא תקבור אותו. כבר מט"ו באב צריך להתחיל להוסיף לימוד תורה בלילות. למה? ומי שלא, אמא שלו תגבור אותו. מה הרבה שלו? אמא נזכו באמא דווקא. הלימוד תורה זה בעצם אותה ברכה של טל. התורה שם חיים. היא נותנת לנו כוח של חיות. היא נותנת לנו מרחב אדיר של חיים. מה קורה? כאשר הטל, כשהתורה לא נלמדת, אנחנו בבעיה. לא רואים את זה מיד. תנאי חיים של תורה זה דבר שהוא מונח צממות בו כל הזמן על המציאות שלו, התוצאות זה אחר כך, תגברי מי. זה בעצם נגיד, זה גם הברכה או התפקיד של האמא כנראה להרבות את התורה של בניה. לא שאבא לא מתעצב על בן שהולך, אבל האבא מצווה על דברים אחרים. אהבת התורה, הדביקות בתורה, זה האמא. היא צריכה לדאוג להאיר את התורה לילד. בידי זה הוא מוסיף לימוד תורה בלילות. כן. כלומר, את צודקת. קודם כל, הלילה זה באמת זמן שקשה ללמוד בתורה. לא אצלנו. יש המצאה של אדיסון כבר לפני 100 שנה. מאז רק הולכים ומשתכללים ויש לנו תורה בלילה. אבל פעם היה מאוד קשה ללמוד תורה בלילה. אין אור. אמנם, הבח, הבית חדש, יואל סירקיס, היה רב גדול לפני 400, למעלה מ-400 שנה, והיה רב בעיירה קטנה בהתחלה. ובשלב באו ואמרו לו, הרב, סליחה, אנחנו לא רוצים אותך יותר. למה? אתה לא מתאים לעיר שלנו. אנחנו עושים רב שלומד תורה בלילה. ורואים אצלך בבית חושך בלילות. אנחנו במחילה מוותרים, אנחנו עושים רב שלומד בלילה. ולמה לא היה אורץ לו בלילה? היה לו כסף לקנות נירות. אז הוא היה לומד בחוץ לאור הירח בלילות. כך הוא כתב את הספר הבך. באירופה, בלילה, לאור הירח. בקיץ אולי אפשר, בחורף טוב, אולי אין כוכבי אור ירח. בכל מקרה, זו מציאות מאוד מאוד מעניינת, כן? אבל לימוד תורה, אהבת התורה היא באה לידי ביטוי לא ביום כשקל ללמוד, אלא בלילה, כשצריך להוסיף לימוד תורה בלילה, ולישון פחות. ובצורה טבעית בזמנם, האדם קם באור בוקר, והולך לישון עם שקיעת החמה. טוב, היום הכל השתבש לנו, אבל זה יסוד מאוד מאוד פשוט שאנחנו, כן, ואז אדם בא ואומר, לא, אמנם זה טבעי לך לישון בחושך, אני יושב ללמוד עוד שעה, שעתיים. אני יודע, אם הגשתם פעם בהפסקות חשמל, ויש הפסקות חשמל, היו פה במשך השעה הפסקות חשמל, מאוד מתסכל, מה אפשר לעשות בהפסקת חשמל בלילה, הכל חשוך, טוב, הולכים לישון. הדבר הכי יעיר, איך יש עוד שעה לפני מה שתכננתי, במילא אין אור, כל כך קשה לשבת ללמוד, אני מניף לראשון בבוקר, אני מעט יותר טוב. לא, 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 לא. ללמוד דווקא בלילה, זו משימה גדולה מאוד מאוד. רוצה לומר, שבעצם כל המציאות של מה שזורם מתחת לפני השטח, זה התורה הקדושה. אם כן. עם מה?
אם אני מוצא, אני רוצה יותר בבוקר, אז
למה
ללמוד בלילה?
לא, ללמוד גם בלילה הכוונה. כל היום לומדים, בטח. גם בלילה.
יש לומדים בלילה, לא
יודעת לומדים. מה זה?
נגיד, אם אני לומד כל היום, אז לא באמת אני...
כן, לא בסדר. זה פשוט. האמת היא, זה... בדיוק. פה זה מתקפי הבנים שמצווים בלימוד תורה, מצווים במשימה הגדולה הזאת. של לימוד וקידור בלילה, שיש ביטול תורה, לא להפסיק לשום דבר, צריך ללמוד כל הזמן. טוב, אבל לילה חשוב, לא, גם בלילה, ודאי צריך ללמוד גם בלילה. כן, אני לא מדבר על המציאות שלנו כרגע, ודאי אנחנו, אבל אתם לא מצוות באותה מידה. יש שטוענים שקצת כן, אבל יאללה היום אומר את זה, אבל לא לגמרי. אם כן, בעצם ט"ו באב זה היום שמברר לנו באמת לא רק את הכללים, אלא את הברכה של הטל. מה זה ברכת הטל? הטל הוא ברכה שאינה תלויה בנו, נכון? הגשם, כידוע, יורד לפי המעשים שלנו. הכללים יודעים גם כשעם ישראל לא צדיקים. זה דבר שמאבחן איזושהי ברכה אלוקית עמוקה מאוד מאוד מאוד, גם כאשר עם ישראל לא עושים את זה. לצורך של מקום, הקדוש ברוך הוא מברך אותנו בכללים תמיד. זה טל של חסד, זה טל עליון. חזר מהם טל של תחיית המתים, הביטוי של, כן, שטל שבו עתיד הקדוש ברוך הוא לחיות המתים. הטל זה החסד העליון. התורה היא נקראת כללים, יערוב כמטל לקחי, תיזל כטל אמרתי. התורה היא כללים, היא ברכה אלוקית מופלאה, שהיא זומת מתחת בפני השטח. אנחנו לא תמיד רואים מיד איך היא משפיעה עלינו, איך היא מחוללת אותנו, מה היא עושה לנו, לבנינו. לא רואים שאדם שלמד, ילד שלמד תורה, הוא מיד הופך להיות צדיק גדול, או תמיד חכם. נכון, זה הברכה שפתחת פני השטח. זה ברכה שמשהו שנרקם, שאני לא רואה אותו בדיוק, אלא באמת בצירוף, בבניין, בתפילה, באהבה לתורה. אהבת התורה זה משהו שהוא עמוק עמוק מתחת בפני השטח. הוא מתגלה בפני השטח, אבל יסודו בדברים מאוד מאוד פנימיים. ואחרות, ט"ו באב, באמת, זה לא חג כמו יום כיפור. זה חג אחר לגמרי. הוא חג אדיר. הוא חג שהוא האנטיתזה של יום כיפור. יום כיפור זה נגלה, סלחתי כדבריך. בסוף היום סלחתי כדבריך. אבל ט"ו באב זה משהו שבכלל לא רואים אותו. ושני הכתבים האלו הם כתבים מופלאים, מוכרחים, לנו. המציאות הנגלית, המציאות המתחת, מה שמתרחש מתחת לפני השטח. ואז כשאנחנו לוקחים את שני הדברים הללו, אנחנו, יש לנו כוחות, כוחות גדולים, כל המשימות. יש משימות מעשיות מאוד, שרואים מיד את ההצלחה, ויש משימות שההצלחה היא איתנו הלאה. ואנחנו לוקח זמן, לא בשנייה אחת. אבל המציאות הזאת שאנחנו לאט לאט בונים, מבנים, זה מתרחש בקרבנו, אז אנחנו במקום פלאי. אז מי שיכול לשמוח בט"ו באב, זה מי שמבין שיש תהליכים שהם פנימיים, שהם לא התרחשו ברגע אחד, אלא לוקחים את הזמן. ואולי זה קשור גם כן לראה הגאולה שלנו, כי ידוע, הגאולה של העולם זה לא לגמרי פנימי מתחת לשטח, אבל יש ביטוי של כמו הצבי שנחסר ונגלה. למדתם את זה פעם? הגאולה כמו הצבי. מה זאת אומרת שהוא נחסר ונגלה? למה הוא צריך להיות נחסר? למה הוא צריך... זאת אומרת, הוא זז קדימה כל הזמן, רק אנחנו לא רואים אותו. נכון? זה בדיוק הגאולה. הוא זז קדימה כל הזמן. המון פעמים לא רואים אותו. הוא קשור בתללי ברכה, הוא קשור במשהו ט"ו באבי. הוא משהו מאוד 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 מדהים, שהוא קשור גם כן לצד הנשי של המציאות. הצד האימהי של המציאות. הברכה הזאת של... שהתערות דלתתה, התערות מלמטה, שתתן לו את המקום כדי שהאימא תגדל את הילד, שהיא תגדל את המציאות הזאת, לא חס וחלילה המציאות הפוכה שבו היא לא רואה את גידול הילד. המציאות הזאת זה הברכה של כללי חיים, זה הברכה של ט"ו באב, ובעזרת השם, שנזכה לשמוח בו. אז בעצם אני אגיד בעוד משפט אחד, זה לא פלא שהוא לא עושה מזה משהו מי יודע מה גדול היום. מה שהוא באמת לא ניכר, כן. אבל לכמה באהבה
חיצונית, זאת אומרת, יש משהו יותר
דמי ביום
כיפור
שנגיד את התפילה, למה? כי באהב שמה מחוללים מקום,
זה
מקום באהב חיצונית. לא, באמת גם יום כיפור מחוללים מקום. זה לא קשור, זה התוצאה של שניהם. היום הזה יום שמח בגלל שבנגלה סלח השם לנו, ובנכסה דברים נבנים. אז זה התוצאה של שניהם שמחולות בקרמים. למה מחולות בקרמים ביום כיפור? למה לא בית הכנסיות? והרי גם הבנים באים לבחור קלות, נכון? סנה עיניך, הוראה. טוב, אז מה, אין לבנים ואין לבנות מה לעשות חוץ לדקות ביום כיפור? אז סיפר לי הרב מרדכי שטרנברג, שהוא פעם, לא, שאלו פעם את הרב צבי יהודה, מה זאת אומרת, איך ביום כיפור, מה זה? אתם מבינים מה זה בית המקדש? אתם מבינים בכלל מה מדובר? מה זאת אומרת יום כיפור בזמן בית המקדש? תשובה אחת, תשובה שנייה שאני זוכר, שבעצם כן, ביום שבו האדם מגיע למדרגה של כפרה אישית, זה הזמן הכי טוב לבנות בית, להתחיל לבנות את הבית, להניח את היסודות לבניין הבית של כל אחד ואחד. שנזכר, בעזרת השם, מתוך ההבנה מה זה ט"ו באב, לא להיות מוכזבים שזה לא נקרא, ויותר מזה, אם תשכחו את כל ששת הסיבות למה יש ט"ו באב, וזה עתיד לקרות, אני כל שנה שוכח את זה עד שאני חוזר ללמוד את זה, אז אם תשכחו את הסיבות, אל תיבהלו, בגלל שהכל פה, פנים, 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 פנימי, זה בעצם היסוד שלו. עד כאן ענייני ט"ו באב, שזה הכנה לתשעה באב, שגם זה משהו שפועל לנו פנים עמוק, עמוק, עמוק. ואנחנו לאט לאט מתקשרים בקוף ומתקשרים בכף, עושים מוכשרים לקראת בניין בית המקדש, במהרה בימינו אמן. שיהיה לכם קיץ טוב, לראות, בעזרת השם.